אנחנו בבבא קמא, בבא מציע, סמך דל דמד א', ובעצם הסוגיה שלנו מתחילה בסוף סמך ג' עמוד ב'. אמר רב נחמן, היי מאן דאוזף פשיטא מחברי. בן אדם סיכם, הוא לוקח הלוואה מהחבר שלו, ואז כתבי תופע עיניי, והוא מצא שהוא נתן לו יותר מדי. סיכמנו שאני לווה ממך 1,000 שקל, אני מוצא שיש פה 1,050. סיכמנו שאני לווה ממך 500 שקל, אני מוצא 505. אני בא הביתה, פותח את המעטפה, אני שם לב שנתת לי יותר מדי. עכשיו, בשטר כתוב שאני חייב לך מה שסיכמנו. אני חייב לך את ה-1,000 שקל שכתבנו. איי, נתת לי עוד 50 שקלים, לא משנה כמה. אבל בשטר כתוב שאני חייב את ה-1,000, מה אני אמור לעשות? אומרת הגמרא, אי בכדי שהדעת טועה, אם זה כמות ששייך שבינם טעה, שהוא נתן לך כמות כזו, נחייב להדור אליה, אז צריך להחזיר. ואם לאו, מתנה בעל מודיע אליה. כנראה שהוא רוצה לתת לך סתם מתנה. וזה בסדר. היחידמי, בכדי שהדעת טועה. זאת אומרת, מה הגדרה, משהו שהדעת טועה, שיכול להיות שהוא בעצם טעה. אמר רב אחא ברי דרב יוסף, ביסורייתא וחומשייתא. אנשים, כללית, תחשוב, אני רוצה לתת לך 50 שקל במטבעות של 5 אגורות. מה אני עושה? אני עושה ערימות של 5, ערימות של 10, ואז אני נותן לך, נכון? כשאתה רוצה להעביר הרבה מטבעות, אתה עושה ערימות. אתה עושה ערימות, לפעמים אינם רוצה לתת 500 שקל, אז הוא עושה ערימות של 10 שקלים, ואז הוא נותן, נכון? אז אנחנו משערים שכשבן אדם נתן כסף, הוא עושה ערימות. אז מה זה בכדי שהדעת טועה? שאתה מקבל עוד 10 או עוד 5, אז הוא התכוון לתת לך 50 שקל, ובטעות הוא נותן לך 60, כי הוא לקח עוד ערימה. הוא התכוון לתת לך 50, הוא נותן לך עוד 55. זה הגיוני. אז אני אומר משהו שיכול להיות שהוא טעה, תחזיר לו. אבל אם הוא נותן לך 51, זה לא הגיוני שהוא טעה. היו לו ערימות של 10, הוא הוסיף לך עוד אחד, סתם. אמר לי רבה חברי דרבה לרבה אשי, אז רבה חברי דרבה אומר לרבה אשי, רגע. והנה שתקיף עוד, לא יאהב מתנה מי. בוא נאמר, זה בן אדם קשה. זה בן אדם שתמיד תובע את כולם על כל שטות. אין לך שום אבא מן שהוא הולך לתת לך מתנות. אז מה, איך אתה יכול לתלות שהוא הוסיף לך כמתנה? אמר לי, דילמה מיגזל גזלי, אם בן אדם קשה, יכול להיות שהוא גזל אותך פעם. הוא פתאום גזל אותך. הוא מתבייש, הוא לא רוצה לבוא לומר לך, תשמע, אני עברתי ליד הבית שלך, היה לך בתיבת דואר, נתנו לך חינם... נתנו לך סבון, אני לקחתי לך את הסבון מהטבע, הוא לא רוצה להודות. אז מה הוא עושה? יש דין שכשבן אדם גזל מישהו, הוא יכול להחזיר לו את הכסף בלי לספר לו. למה יעשה? אם הבן אדם קיבל את הכסף חזרה, אתה לא צריך להסביר לו למה נתת לו את הכסף. אז הבן אדם התקיף הזה, נכון שהוא לא היה נותן לך מתנה, אבל יכול להיות שהוא נותן לך בגלל שהוא חייב לך. הוא יודע למה הוא חייב לך, אתה לא יודע למה, אבל יכול להיות שהוא גזל אותך פעם, והבלה לי בחשבון, והוא בלץ בחשבון הזה, כך הוא לא צריך להתבייש, לא צריך להסביר לך למה. תתנן, שהמשנה אומרת, הגוזל את חברו והבליע לו בחשבון, יצא, ויצא ידי החובה להחזיר את הגזל. אז זה כלל שחשוב לדעת, כי לפעמים באמת זה מביך. אתה עובר ליד המכונית שמישהו שרדת אותה. עכשיו, אתה רוצה ללכת איתו לפתוח את התיק עד שהוא ייקח אותך לדין, אתה יכול לבדוק כמה זה שווה ולהחזיר לו.
שאתה גונב, שאתה ילד קטן.
כן, בהחלט. היה לנו פעם, כתוב בשולחן ערוך, כתוב בנושא כלים, שכשמנם גדל, אז ראוי שיעשה תשובה על מה שהוא עשה כשהוא קטן. בעצם מבחינת דין אי אפשר לחייב אותו. אבל זה כן נכון. קטנים פגיעתן רע, הם לא החיים. כאילו, אנחנו
עושים... גם שעד גיל 13 הבן אדם לא... זה לא באחריותו.
זה מה שאני אומר, ובכל זאת, יש כזה מושג לעשות תשובה, ולצערנו בימינו גם למעלה מגיל 13 אנשים
נחמים. צריך לעשות תשובה עד גיל 30,
זה מסתיקה. כן, אז זה דין מאוד חשוב לדעת, שאפשר להבליע את זה בחשבון. אומרת הגמרא, ואי הנה שתהתם מעלמה, בוא נאמר, זה בן אדם שרק עכשיו הגיע לשכונה, הוא שכן שלך, ואתה דופק אצלו, אתה מבקש הלוואה, הוא עכשיו הגיע, הוא גם בן אדם תקיף, שאין לך אבא מין שהוא הולך לתת לך מתנות. הוא גם בן אדם שעכשיו הגיע, לא יכול שהוא פעם גזל אותך והוא רוצה להחזיר לך את הגזלה. זה לא שקל וטרי בעדי, שלא היה לך שום עסק איתו. מי? אז מה תאמר אז? למה הוא הוסיף לך? אמר לי, דילמי נשאחרינה גזלי. ואמר לי, כי יזי פלוני פשיטי מן החיבלה לה בחשבון. יכול להיות שמישהו אחר גזל אותך. ואז הוא בא לשכן ואמר, תשמע, יבוא פעם, הוא ייקח חל ועד תוסיף לו.
אמרנו אחרי שאולי הוא גזל אותך.
אז אמרנו, מה אם הוא בן אדם חדש בשכונה... והיא נשדעתי מעל מעולה, אם הוא בן אדם שעכשיו הגיע. דלא שקיל ותרי בעדי, שלא היה לך עסק איתו. מה, אז מה תאמר? למה הוא הוסיף לך כסף? למה הוא נתן לך את המתנה הזו? אמר לי, אז הוא ענה לו, דין מן שכינה גזלה, אולי בן אדם אחר גזל אותך, ואמר לי, ואמר לאיש הזה, כי אז פלוני פשיטי מנך, כשפלוני יבוא לקחת ממך הלוואה, יבלה לי בחשבון, תוסיף לו את הכסף הזה לחשבון, וגם אנשים עושים את זה. לפעמים הולכים לבעל המכולת. בן אדם פותח מכולת חדשה ליד הדירה שלך, אז הולכים לבעל המכולת, אומרים, תראה, פלוני, תוסיף לו לחשבון כך וכך.
אבל אם הוא חדש, איך אתה יודע שהוא אחד כזה שלא היה
אתה יודע שהוא קשה, הוא כבר בא איתך בטביעות על, על הנזילה שלך מהמרפסת. אתה רואה שהוא בן אדם קשה. אמר רב כהנה, עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה חדשה. אז סגרנו את הסוגיה הראשונה, אמרנו, אם זה כמות שהדעת נותנת שהוא טעה, אז אתה צריך להחזיר לו. אם זה כמות שוודאי הוא יודע שהוא הוסיף לך את הכמות הזו, אז תבין שזה מתנה ואתה יכול לקחת את זה. אמר רב כהנה, סוגיה חדשה. הווה יתימנה בשילי פרקי דרב. אני הגעתי בסוף השיעור של רב או של רבה, וכשהגעתי בסוף השיעור, ושם היא תקאמר קרי קרי. שמעתי שבסוף השיעור הוא מדבר על דלת ועוד דלת, ודלת גדולה ודלת קטנה, ולא ידעתי על מה הוא מדבר. אז אני שומע בסוף השיעור שרבה מדבר על דלת, ולא ידענו מה היא כאמר, לא ידעתי על מה רב מדבר. ואת עוד הקם רב או רבה, נראה מהמשך סוגיה שכנראה שזה רבה. אוקיי. אחרי שהרב המעביר את השיעור קם,
אם זה, אם זה רב, רב כאן הוא תלמיד של רב הרי.
היה כמה רב כהנה בשס, היה רב כהנה שהיה דור קדום סמוך לתנאים שהיה בדורו של רב, היה רב כהנה שהיה בשיעור של רבה, וכנראה שהיה לפחות עוד רב כהנה אחד אם לא עוד שניים. עכשיו פה בסוגיה כתוב רב, אבל בהמשך הסוגיה יש איקא דאמרי אמר רבה, ושם בבירור זה רבה. אז זה הגיוני ששניהם הם רבה, כי זה איקא דאמרי שני ברבה. אז בגלל זה יש גרסה פה שגורסת רבה, ויש היגיון שזה רבה ולא רב. אבל לא משנה, אתם רוצים תאמרו רב, מה אכפת לי? בת דקם רב, אמרי להו, מי קרי קרי דקם הרב. אחרי שרב קם, סיים את השיעור, אני לא הבנתי כלום, הגעתי מאוחר, אז שאלתי את התלמידים, על מה רב דיבר כל הזמן דלת דלת? אמרו לי, אז הסבירו לי התלמידים, הכי כמה רב, זה מה שרב לימד אותנו. היימן דייב זוזי לגינה אקרי. בן אדם נתן מטבעות לגנן על הדלעות שיש לו. היימן, מה זה דלעת? קרי, זה סוג דלעת. אז רב העביר שיעור כזה. אנחנו יודעים שיש איסור ריבית. זה הסוגיה שלנו, נשך, ריבית, זה אותו דבר. יש איסור לקחת ריבית. אחד מהדוגמאות שבן אדם לוקח ריבית, זה אם אני נתן לך בזמן שאין מחיר קבוע, בוא נאמר, לתפוחים. המחיר עוד לא יצא עכשיו לתפוחים. אני נתן לך כסף, ואז המחיר, אני אומר לך, אני קונה 10 קילו ב-10 שקל. מתברר שהתפוחים עכשיו ירדו לחצי שקל לקילו. אז עכשיו אתה מרוויח בעצם, כי אתה... או אם ב-10 שקל אתה רק יכול לקנות 9 קילו, ואני קניתי לך 10 קילו, למה אתה נתן לי 10 קילו? כי נתת לך את הכסף מראש. אז זאת אומרת, על זה שהלוויתי לך בעצם, נתתי את הכסף ברשותך, אתה נתן לי היום, אם יש מחיר קבוע לביצים, אז בסדר, אז אתה נתן לי את המחיר של ביצים. אם אין מחיר קבוע, אני המוכר, כן. אם אין מחיר קבוע, אז אם אתה נתן לי כסף עכשיו, ויוצא שאתה שילמת לי פחות מדי על הביתים. למה אני נתן לך יותר ביתים? כי אני שמח שיש לי את הכסף עוד שבוע, עוד חודש. אני יכול לשלם לספקים שלי. אז בעצם אתה נתן לי את הכסף בהלוואה, על זה שאתה נתן לי את הכסף מראש, אני מוכן לתת לך יותר סחורה. אז בעצם זה כל המושג של ריבית. אני נתן לך את הכסף, תמורת הזמן שהכסף יושב אצלך, אתה משלם ריבית. אז זה אופן אחד של ריבית. פה הדיון הוא כזה, לנו יש כלל שאתה לא יכול לקנות ממני משהו אם אין לי אותו. זה המושג שאנחנו דנים פה בריבית, אורייתא דרבנן, שבעצם כשאני נותן לך כסף, אם אין לך את הסחורה ביד, אז אנחנו מהר מאוד יכולים להיכנס למציאות של ריבית. ככל שהסחורה שווה יותר, פחות, ואז נוצר מצב שבעצם אני משלם לך, אתה נותן לי יותר. יכול להיות, אבל אנחנו העבר. כל העניין הוא, אתה רוצה לסגור איתי את המחיר. אתה אומר, עוד לא יצא המחיר של ביצים. אני רוצה לסגור איתך שאתה תיתן לי עכשיו כללית אחרת. בן אדם בא לבעל המכולת ואומר לו, אני אתן לך 1,000 שקל עכשיו, אני רוצה כל השנה, כל שבוע, אני לוקח לך 2 שקיות חלב. לא מעניין אותי אם הממשלה מעלה את המחיר של חלב, מורידה את המחיר של חלב, זה ההסכים. אז יש לנו כלל, אם אין מחיר קבוע לחלב עדיין, אז אי אפשר לעשות זה. למה? כי יכול להיות שהמחיר של חלב יעלה, ואני סיכמתי איתך, אני אמשיך לספק לך חלב באותו מחיר. בעצם למה אני מסכים, למה אני מוכן לזה? כי אני רוצה שיהיה לי את 1,000 שקל מהתחלת השנה. אז בעצם זה אופן של ריבית. שאני אומר, אני רוצה שהכסף יהיה אצלי כבר מעכשיו, כדי שהכסף יהיה אצלי כבר מעכשיו, אני מוכן לתת לך גם כן רווח כזה. זה ריבית, זה בדיוק המושג של ריבית. אתה נותן לי כסף, אני מוכן להחזיר לך יותר כסף, יותר מהשווי של הכסף, כדי שהכסף יהיה אצלי. אז עכשיו, רב הביא את השיעור על מציאות כזו. בן אדם נתן כסף לבעל גינה, אקרי. והוא רצה לשלם לו על הדלת, כן? אתם יודעים? אוקיי. וכעז לי 10 קרי בני זרתא. ואמר לי, יהיב נלך בני גרמידה. הוא אמר לו, עכשיו הדלויים שיש לך הם קטנים. אני רוצה לשלם לך כשהם יגדלו. אני משלם לך עכשיו לקנות ממך כשהם יהיו יותר גדולים. איתנו, אם יש לו גם דלויים גדולים, יש לו במקום אחר בגינה גדולים, אז זה הכלל שישנו תמיד. אם אני רוצה לשלם לך עכשיו מראש על סחורה, אם יש לך את הסחורה, אתה יכול לקבל את הסחורה באיזה מחיר שאתה רוצה, נכון? אני רוצה לשלם לך עכשיו, אני מגיע אליך לחנות כל יום, אני רוצה כוס וודקה כל יום, אז אני משלם לך עכשיו, במקום שאני כל פעם מחשב לך כמה זה כוס וודקה, אני אומר לך, תשמע, אני אתן לך עכשיו 100 שקל על החודש, כל יום אני בא, אתה נותן לי כוס וודקה. אם יש לך מספיק וודקה לחודש, אז בעצם עכשיו אתה מוכר לי את הוודקה. זה שאחר כך אולי תיתן לי מבקבוקים חדשים, זה עניינך. ברגע זה יש לך את הסחורה, אז אפשר לעשות עסקה כזו. כי אני אומר, בהמשך החודש אתה רוצה לתת לי משהו אחר, זה עניינך. אבל אני בעצם כבר קניתי, כי היה לך את זה במלאי. אם אין לך וודקה בחנות, יש לך רק את הכוס הזו, מחר אתה מקבל עוד סחורה, אולי זה יעלה לך יותר ביוקר. אם אין לך את הסחורה בשוק, אז אני נכנס לבעיה של ריבית, כן? אבל אולי זה יעלה לו יותר.
לא, נגיד היה לו בקבוק אחד, ועשית את העסקה הזו לחודש. אתה יודע שהוא יקנה עוד בקבוקים.
או שיש לו במלאי.
מה ההבדל בין כוס לבקבוק?
אז אני אומר לו, מה שיש לו במלאי, הוא יכול לסגור את העסקה לחודש לשנה. כל עוד שיש לו במלאי.
כאילו אם יש לו מלאי לשבוע, הוא יכול לסגור רק לשבוע.
יפה. או אם יש מחיר קבוע כבר בשוק. אם יש מחיר קבוע בשוק, אפשר לסגור. אלה שני האופציות. או שהמחיר כבר קבוע. יש לו אם שהמחיר קבוע. אז המקרה הזה, אז רב לימד שכשאתה בא לקנות ממנו דלה, אתה אומר, תראה, אתה רואה את 10 דלות האלה הקטנות, אני רוצה לשלם לך כשהם יגדלו, אני אקח אותך ממך. אז אם יש לו גם דלות גדולות במקום אחר, אז אפשר לעשות עסקה כזו.
כי הוא יודע את השער של הדלת הגדולה, נורא.
לא, שער זה דין אחר. כי יש לו במלאי, יש שני אפשרויות. או כי יש לי במלאי או כי יש שער. כי יש לו אפשרות לתת עכשיו, יפה. למרות שבסוף הוא ייתן לו את אלה, אבל זה לא מעניין אותי, יש לו את האופציה לתת עכשיו. אז שוב, אנחנו עם ככה. רב אמר, איתני הוא, אם יש לו במלאי גדולים שרי, אז מותר לעשות עסקה כזו. לתני הוא, אם אין לו במלאי גם גדולים, אסור. אומרת רב, פשיטה, מה החידוש של רב? זה הכלל תמיד בריבית. אם יש לך במלאי, אתה יכול לסגור עסקה על העתיד, אין לך, אתה לא יכול. אומרת הגמרא, מה עוד תימא, כמאן דמילא קרא בו, הייתי חושב, מאחר ומטבע הדברים הם יגדלו בעצמם. זה אותם דלויים עצמם. זה, יש לי במלאי, אי הם לא גדולים, אבל הם יגדלו, הם בעצמם גדלים בטבע. אז שב ירדמי, הייתי חושב, זה גם טוב. מי אמר שצריך שיהיה לי ממש את הדלויים הגדולים במלאי? אולי זה מספיק שיש לי את הדלויים האלה, ואלה יגדלו. כמה שמלן... אז זה מה שרב בא ללמד אותי שלא. אם אני סוגר איתך עסקה על דלויים גדולים, אני לא יכול לומר, הקטנים האלה יגדלו. אני צריך שיהיה לי במלאי דווקא גדולים. ברור? אוקיי. אומרת הגמרא, כמן השיטה הזו של רב, היא כי הייתנה, כמו התנה שנראה עכשיו בברייתא. דתניא, ההולך לחלוב את עיזיו ולגזוז את רחליו, ולהודות את כברתו. בן אדם בדרך לחלוב, לגזוז, או להוציא דבש מהכברת. מצאו חברו, אז פוגע בו חבר, ואמר לו, מה שאיזי חולבות, מכור לך. מה שאכלי גוזות, מכור לך. מה שקברתי רודה, מכור לך, מותר. אם הוא אומר לו, תשמע, אני עכשיו הולך לגוז מהצון. אתה רוצה לקנות את מה שיצא מהצון האלה? ואני אומר, כן, קובעים מחיר, נותן לו את הכסף, אין בעיה. כי לא קבעתי כמה אני אתן לו. אז הוא יודע שאולי יהיה הרבה צמר, אולי יהיה מעט. אני הולך לחלוב את העזים. אני סוגר אותו. 100 עזים, תן לי עכשיו 100 שקל. כמה חלב שיוצא שלך? יכול להיות שהיום יהיה יותר חלב, יכול להיות שהיום יהיה פחות חלב. הוא יודע שהוא עלול להפסיד או להרוויח. סגרנו עסקה. אז זה בסדר, כי לא קבענו כמות.
לתת לו כסף או לא?
מה?
הוא לתת לו כסף.
הוא נותן כסף, כן.
הוא לא משלם על זה.
הוא משלם, אבל הוא יודע שאולי הוא יקבל יותר, אולי פחות. לא סגרנו כמה אני אתן לו. מה שיצא מהבהמה היום. כן? זה בן אדם שעשה גמבלינג, כן? גמבלינג, הוא אימר. בסדר.
זה ליטר או זה חצי ליטר?
נכון. אומרת הגמרא, זה המשך הברייתא, מה? כן, אומרת הברייתא, אבל אם אמר לו מה שאיזי חולבות כך וכך מכור לך, אם הוא אמר לו, תשמע, כללית אתה משלם על ליטר חלב 2 שקל. אני אתן לך ליטר ממה שאני הולך לחלוב בשקל. אז הוא נתן לו את השקל, והוא אמר לו כמות, כמה אני אתן לך? ליטר. אז בעצם למה אני נותן לו יותר? אני נותן לו יותר כי אני שמח שיהיה לי את הכסף עכשיו. לא אחרי שאני אחלוב ואביא את החלב לפה. אז בעצם למה אני מוכן לתת לו יותר? כי אני רוצה שהכסף יהיה אצלי יותר זמן. מה?
למה זה יותר?
לא הבנתי.
למה יותר? יותר ממה?
כללית ליטר עולה 2 שקל? אני נותן לו ליטר בשקל. למה? כי אני רוצה את השקל עכשיו. אני רוצה שיהיה לי את הכסף בכיס. אני לא, אחרי שאני אחלוב ואביא את זה לפה לשוק, אני יכול לקבל 2 שקל על ליטר. למה אני נותן לו עכשיו בשקל? אני רוצה שהכסף יהיה אצלי כבר עכשיו. אז בעצם אני נותן לו תשלום של חלב, חצי ליטר, שווי של חצי ליטר, על הזמן שהוא נותן לי את הכסף מראש. אז בעצם זה ריבית. אתה מלווה לי כסף, אתה נותן לי את כסף מראש, ואני נותן לך תוספת תמורת הזמן שהכסף יהיה אצלי. זה ריבית.
אסור לעשות את זה.
נכון?
אסור אני להוריד מחיר.
יפה, בדיוק. דיברנו על זה לפני שבוע. שכל אלה שמפרסמים, תירשם לקורס, לפני תאריך זה תקבל הנחה, זה בעיה מבחינה הלכתית. צריכים להתייעץ עם רב איך אפשר לעשות. זה ריבית רבנן.
אני לא
מבין
מה
הבעיה. בעצם למה אני נותן לך הנחה?
לא כאילו הוא עושה לך כסף. כאילו הוא לא... כאילו אתה עכשיו משאיר אצלו כסף, ובגלל שאתה משאיר אצלו כסף הוא עושה לך כסף. כאילו זה משהו...
למה אני נותן לו הנחה? כי אני רוצה שהכסף יהיה אצלי כבר עכשיו. תראה, זה נידון, אבל בהחלט יש... אני לא יודע אם יש מי שמקל, אבל אני יודע שיש מי שמחמיר. אומרת הגמרא, אז בברייתא כתוב שאם הוא אומר לו, אבל אם אמר לו מה שאיזי חולבות כך וכך, הוא אומר לו כמות, מכור לך, את זה אני אמכור לך במחיר כזה. מה שאכלי גוזזות כך וכך מכור לך, מה שקברתי רודה כך וכך מכור לך, אסור. ואף על גב דממילא קרה בו. למרות שבעצם מטבע הדברים יש פה חלב, יש פה צמר, כמאן דלתנהו באישיתא, אסור. מאחר וברגע זה אין לי ביד את המוצר, זה שאחר כך אני אחלוב ויהיה לי, זה אסור. אז זה תמיכה לדעה של רבא, שאתה לא יכול למכור לו את הדלת שהולכת לגדול. זה שזה הולך לגדול, ברגע זה אין לך את זה ביד.
לא יכול לשלם לו את מה שעדיין לא בא לעולם, למרות שזה אמור לבוא לעולם.
יפה. איך זה קשור לזה? תסביר לו, ליק של דמר.
זאת אומרת, אתה יכול להקנות דבר, אני מנסה על זה, אני לא טוב להסביר. אתה יכול להקנות דבר שקיים אצלך עכשיו. אבל אתה לא יכול לקנות דבר שעדיין לא קיים, גם אם אתה יודע שהוא יתקיים. זאת אומרת, אתה רואה את הדלעות, אתה יודע שהם יגדלו, הם לא ישאר עוד
להתקן. גם היה מותר לו להגיד מה שיחלבו, אני אגיד לך.
כי אז אני לא נותן לזה שיעור.
אבל זה עוד לא קיים, זה משהו שעוד לא קיים.
נכון, אבל הוא הולך להיות קיים, אבל הוא בעיקרון כן קיים. אני הולך עכשיו לחלוב אותם, אני הולך לגזוז אותם.
שם אתה קונה את הספק. אני לא מתחייב למחיר. פה שאני מתחייב למחיר, בעצם, אז למה אני נותן לך מחיר זול? כי אני רוצה את הכסף מראש. שם אתה מקבל מחיר זול כי אתה מאמר. היתרון הוא לא זה שאתה נותן לי מראש, היתרון הוא זה שאתה נותן לי מראש, אבל לא לפי שיעור, אלא שאתה מסתכן. אתה לא יודע, יכול להיות שתרוויח, יכול להיות שתפסיד. איקא דאמרי, אמר רבא, יש אומרים שמה שרבא אמר זה...
צודק. אפילו הוא יפסיד.
צודק. שאלה טובה. לא יודע. לא יודע. צודק. אמר רבא, כיוון דממילא קרבו, איקא דאמרי אמר רבא, כיוון דממילא קרבו, שפיר דמי. יש אומרים שהשיעור של רבא היה הפוך. הוא אמר שבדלת, מאחר ובאופן טבעי זה גדל, אתה לא צריך לעשות כלום, זה יושב שם באדמה וזה גדל, אז זה בסדר. אז אני אומר שואת, רגע, והתניה, מה עם הברייטה שהרגע ציטטנו? בברייטה כתוב, כך וכך אסור, שאנחנו קובעים מחיר, אני הולך לחלוב את הבהמה, אבל אין לי את זה בידיים, אז זה אסור. איי, מה זה שונה מהדלת? בדלת רב אמר, זה מותר, כי מטבע הדברים יהיה לי דלת גדולה. פה אתה אומר לי, זה אסור, אבל עוד 10 דקות אני הולך לחלוב את הבהמה. אז למה פה זה אסור? עונה הגמרא, אתם לב מיני קרבו, דישק לי להי ואת יחרינה בדוחתה. שם, זה לא מצב שהחלב יגדל בבהמה. אני יכול לחלוב, לראות שיש לי 0.5 ליטר, אני צריך לחכות עוד יום להוציא עוד 0.5 ליטר. זה לא כמו הדלת שבמקום, היא תגדל והיא תהיה הדלת הגדולה שאני מוכר לו. בבהמה, יש כמות חלב בבהמה ברגע זה, אני לא יודע כמה. אני הולך לחלוב אותה, מחרתי לו ליטר, אני מגלה שרק יוצא לי 0.5 ליטר. אז אני צריך לחכות, מחר יהיה עוד. זה לא אותו חלב שגדל. בדלת, זה אותה דלת. אני מוכר לו את הדלת הזו, ליחה שהיא תהיה גדולה. אתה אומר בצמר, זה כן גדל. אתה אומר בצמר, לא, צמר חדש גדל.
יש לו צמר,
אתה רואה שיש לך עכשיו קיסה. תראה, אני עונה לך רק כי הגמרא אומרת את זה, אבל בוא נאמר ככה, לא ברור לי התשובה. דיבלי נאמר לך שאני לא יודע. אני יכול לשמוע את ההיגיון שבשערה, השיער של העז גדל, אז היה לי ככה, ואז זה גדל לכאן.
לא אומרים על צמר פה.
כתוב בבריתא גם צמר, הוא צודק. מה שאוכל אליי גוזזות. הוא צודק. אני יכול להסביר שהגדילה של פרי היא שונה מהגדילה של שיער. של צמר. הפרי עצמו גדל. השיער זה לא שהשערה, כאילו, זה... אתה גוזז את הצמר הזה, בא צמר אחר. אתה תיתן, תשאיר את הצמר הזה שם, ואז זה נהיה יותר ארוך. אני לא בטוח אם זה אותו דבר.
יכול להיות שבואו נדבר כאילו על צמר חדש, כמו עם החלב.
ככה זה נשמע, אני הולך לגוז עכשיו.
כי אז אחרת, אם אתה מסתכל על זה ככה, אז גם חלב. זה לא.
אני אומר, בצמר, אולי, מאחר ואני הולך לגוז עכשיו, זה היה דומה למציאות שאני קוצר את כל הדלויים שלי, או תפוחי אדמה, יגדלו עוד תפוחי אדמה, אבל זה לא אותו תפוח אדמה.
אבל יכול להיות שתפוחי אדמה זה לא יגדלו. בוא נגיד, יכול להיות שדין של פירות, שזה אחרי שתקטוף יגדלו עוד, זה כמו חלב.
פירות זה כמו חלב.
יכול להיות, כאילו, בגלל שזה רק דלעות, שזה לא גודל עוד פעם. זה אחד אמיתי. צמר יגדל עוד פעם, חלב יגדל עוד פעם, ודלעות לא יגדל עוד
פעם. אני שומע. תראה, מהגמרא זה נראה שיש חילוק בין צמר לפרי עצמו שגדל. הפרי עצמו גדל. הצמר, אני מתייחס לזה כצמר חדש שבא. אתה אומר, תשאיר את זה, הצמר יהיה יותר ארוך. אני יכול לשמוע לכאן ולכאן. בוא נאמר, אם הגמרא לא היית אומרת לי את החילוק, הייתי בכיף הולך עם מה שאתה אומר. גם עכשיו, אני שומע את הגיון מה שאתה אומר, זה נראה לי שגמרא אומרת חילוק, שנראה לי אפשר לשמוע אותו. שיער שגדל, זה לא אותו פרי שגדל. אותו פרי, הפרי עצמו נהיה יותר גדול. זה כמו בן אדם שגדל.
גם השיער נהיה יותר גדול. החלב מתווסף עוד חלב. היא אוכלת.
נו, אז השערה גדלה יותר ארוכה. אתה אומר, זה אותה שערה. אני לא בטוח.
תראה, שערה זה תלוי על בחמה, כן? אם אין בחמה, אין שערה. אם אתה רק לקנות לשרה, אז אתה לא לקנות בחמה. אם לא יחיה בחמה בעוד יומיים, אין לו צמר.
נכון, זה לא הצמר, זה...
זה לא כאילו פרי, זה כי אתה קונה פרי, זה יהיה פרי.
זה השבח של הבהמה.
אני שומע, אבל אפשר לענות.
יש לצמר.
הוא אומר, אבל לא יגדל עוד. הוא אומר, והתלבט עם הדגש פה, הוא העניין הטבעי. כאילו... הוא אומר, יכול להיות שהדגש פה ממילא קרה בו, העניין הוא שבאופן טבעי זה עומד בטבע, זה גדל. כאילו, הצמר צריך את הבהמה. הפרי רק נשאר באדמה, הוא גדל. כך הוא אומר.
וגם החלב צריך את הבהמה, כאילו. זה באותו הגדרה, ששתם, כאילו, צריכים את הבהמה, וזה לא צריך פה.
בוא נקרא את רש"י, כי אולי זה יהיה לנו יותר ברור. חלב הבא לאחר זמן אינו גדל מכוח החלב שהיה בבהמה, אני בשורה הראשונה הרחבה של רש"י, בשעת מחר, דעה קישה כלהי כולי לגמרי עד יחינה. כשאתה לוקח לגמרי את כל החלב, בא חלב אחר. אפשר לומר אותו דבר בשיער, אתה גוזז את כל השיער, בא שיער אחר. אז זה לא נחשב ברגע שאם אני גוזז את הכל בא, זה לא נחשב שזה עצמו גדל. בפרי, הפרי עצמו גדל. אני אקח את הפרי, לא יגדל כלום פה. בשיער, אני אגזוז את השיער, יבוא שיער אחר. זה הגדרה, נראה לי, זה מה שרש"י בא להגדיר לנו. אז זה למה שזה נחשב אחר.
אני אומר שכאילו, כנראה שעצים זה אותו דבר כמו חלב וצמר, כי זה יגדל עוד פרי.
לא, כי זה לא אותו פרי שגדל. זה לא אותו פרי. בדלת יש לי את אותה דלת שגדלה.
לא, אתה בעצמך אמרת שלא תגדל עוד דלת.
הדלת עצמה, כל עוד שהיא באדמה, היא עצמה גדלה. איך אני יודע שזה היא עצמה שגדלה? כי כשאני מוציא אותה, אז זהו. עכשיו אולי יגדל עוד דלת, אולי יגדל עוד פרי. זה פרי חדש, כמו חלב חדש שבא, כמו שער חדש שבא. ההגדרה, זה למה שנראה כאילו מדוקדק ברש"י, ההגדרה היא דווקא אם אתה חותך את זה, מה יש לי פה? יש לי דבר חדש שיבוא. זה עצמו, יש לי ביד. בדלת, היא עצמו גדלה, אני ארים אותה, יש לי אותה. בשיער, אני ארים אותו, יש לי אותו, ואחר יבוא. זה לא... זה שאחר יבוא מוכיח שזה אחר. העובדה שכשאתה חותך את זה, גדל אחר, זו הוכחה שזה אחר. בדלת, לא יהיה משהו אחר. אז ממילא, כשזה גדל, זה לא משהו אחר. כשגדל, זה הדלת עצמה שגדלה. בשיער, אם אני גוזז את השיער, יבוא שיער אחר. אז...
למה שלא יגדל משהו אחר מהדלת?
אין משהו באדמה. אני קוצץ את הדלת, לא נשאר שום דבר באדמה. אז כשהדלת כן באדמה, זה הדלת עצמה שגדלה. אני מסתכל לגידול כדבר עצמו שגדל. מה ההבדל בין שיער לדלת? שבדלת...
דלת אתה קוצץ ויגדל עוד דלת.
לא יגדל עוד דלת.
בגלל שזה שיח.
אז זאת אומרת שכשזה גדל, זה משהו אחר שגדל או הדלת עצמה גדלה?
תשתול עוד דלת, תגדל עוד דלת.
בסדר, אין בעיה, זה דלת אחרת.
אז יפה, אז רק אם תשתול עוד דלת.
נכון.
אבל צמר, אתה לא תשתול עוד צמר, הוא יגדל מעצמו.
נכון, אבל העובדה שהוא גדל גם כשאני גוזז את הצמר, זאת אומרת שזה לא גדילה בצמר הזה. זה הבהמה מוציאה צמר חדש.
זאת אומרת, כבר אני את הסוודר עושה מהצמר הישן. ייקח זמן.
אתה לא יכול לי... זה שזה גדל באופן טבעי, זה דבר חדש שבא כל הזמן. זה כמו עץ שכל הזמן ייתן פירות חדשות, חדשים. יובי.
ודלת...
דלת עצמה גדלה עם הזמן. מובן?
כן.
אז מובן ההבדל בין שיער לדלת. הלאה, אוקיי. מה את הגמרא?
אבל אתה שמת לב רק שהרגע נתת את הדוגמה של העץ. שאמרתי שעה,
כן, כן, כן,
שעץ
כן.
כמו...
צודק, אני, זה לא היה מספיק חד אצלי, אני מסכים.
חבר.
הלאה. אומרת הגמרא, שוב, איקה דאמרי, אמר רבא, כיוון דממילא קרבו, שפיר דאמרי, שרבא אמר, בדלת דווקא זה טוב. למה? כי הדלת גדלה מהטבע, היא עצמה גדלה. והתניא כך וכך אסור, מה אם הברייתא שומרת, כשאתה אומר לו כמות מסוימת של חלב או צמר וכולי, זה אסור? הדם לא מיני קרבו, שם זה לא גדל בעצמו, זה לא זה עצמו שגדל, דשקלי ללהי ואת יכינה בדוכתי. אתה לוקח את מה ששם, משהו אחר יגדל במקומו. הרא מיני קרבו, פה הדלת עצמה היא מה שגדלה. דחישקלי ללהי, לא את יכינה בדוכתי. שכשאתה לוקח את הדלת, אז לא יבוא דלת אחרת במקומה. ממילא מה שגדל כשהדלת שם זה לא דבר אחר, זה גידול בדלת עצמה. אמר רבי, עכשיו נושא חדש. שרי לילאין יש למימר לחברי הילך ארבעה זוזי החבית הדחמה. בן אדם יכול לעשות הסכם עם החבר שלו, אני נותן לך, לך יש חבית יין שחר בבית, אני רוצה לקנות ממך שישב אצלך. עכשיו, דן יש כלל, אם אנחנו עושים מקח וממכר, אז צריך להיות מקח וממכר גמור. לא יכול להיות מציאות שאני אומר לך, זה אצלך, אבל אם השער ירד, אז אני כבר לא רוצה שזה יהיה מקח וממכר. אם השער יעלה, זה של אי אפשר, זה כבר שאנחנו עושים לגדר של ריבית. אבל אביי יחדש לנו שיש תנאי אחד שאני כן יכול לעשות איתך. אומר אביי, בן אדם יכול לתת לו ארבע זוז על חבית של יין, והוא אומר לו, אבל בתנאי אחד, איתה כבר, אם זה יחמיץ, זה יהפך לגמרי להיות חומץ, אז ברשותך, זה שכה. יקרא, איזילה ברשותי, אבל אם המחיר עולה או יורד, אז זה אחריותי.
יהפוך לחומץ בזמן שזה אצלך.
כן.
כאילו אני עכשיו משלם לך, שיקנות נגיד עוד שבוע.
אני קונה עכשיו, זה יישב אצלך, אני באמצע לעבור דירה.
אני יכול לקחת, כאילו.
כן.
וחוזר כזה,
כן. אבל בשביל...
אם זה נהיה חומץ, כן.
אבל בשביל מה, אמרנו את הזה עם הצמר והדלעת?
זה דין אחר, עברנו סוגיה.
מה היה העניין ההוא? על מה הוא קשור?
זה היה קשור... זה קשור אולי לסוגיות הקודמות של ריבית. כאילו, לדפים הקודמים של ההגדרות של ריבית, כן. וגם פה זה קשור לגדע של ריבית. כי פה שוב, השאלה היא האם ההגבלת אחריות שלי הקונה, זה כבר נכנס לגדע ריבית או לא. אז הוא אמר, זה הגבלה שמותר לי להתנות. שבתנאי שאם זה נהיה חומץ על אחריותך. אמר לרב שרבר לאביי, היי קרוב לשכר ורחוק להפסד הוא. אנחנו נראה, המשנה, לא נראה את זה יחד, משנה של יום שישי הבא. היא אומרת שמציאות של קרוב לשכר ורחוק להפסד זה נקרא רשע. כשאני מתנה שתלוי, אם המחיר יעלה אין בעיה, אם המחיר ירד זה בעיה שלך, זה מציאות שהמשנה אומרת זה קרוב לרשע, זה אי אפשר לעשות עסקה כזאת. אז הוא אמר לו, למה פה זה לא דומה? אמר לי, כיוון אני מקבל עליי זולה, מאחר והוא כן לוקח על עצמו אחריות אם המחיר יורד או המחיר עולה, אז זה נחשב קרוב לזה ולזהו. זה נחשב שהוא יכול להרוויח או להפסיד, אנחנו במצב שווה. הוא רק מגן על עצמו מפני המצב שזה יהפך להיות חומץ. אבל זה לא נחשב שהוא עושה עסקה שהיא ממש ממש לטובתו וכל כך לרעת האחר. הוא הגן על עצמו בנקודה אחת, אבל בעצם הסיכויים שזה יעלה, שזה ירד, הכל יכול לקרות, ממילא זה עסקה הוגנת.
אבל זה, לא, זה יש אותו, לא, לא אותו דבר שזה היה בדוגמה ראשונה עם חלב?
לא. כי שם הוא אמר לו, אני קונה ממך כמות במחיר הזה.
הוא אימר, גם פה הוא אמר.
אני לא מבין מה הקשר, תסבירו לי, אני לא מבין מה אתה אומר.
בדוגמה ראשונה עם חלב, כן?
כן.
הוא קונה והוא לא יודע, לא יודע כמה זה יהיה חלב.
כמה כמות יהיה, כן? נכון. ופה הוא יודע שהוא מקבל חבית.
אבל גם הוא לא
יודע כמה יש בחבית. הוא יודע מה המחיר של יין היום. עד שהוא ייקח ממנו את החבית עוד חודש, עוד שנה, הוא לא יודע מה המחיר יהיה. הוא לא יודע כמה הכמות
שלו. אם המחיר יעלה, אני אוסיף לך כסף.
לא, אני קונה ממך עכשיו, לא משנה אם המחיר עולה או יורד. החבית הזו היא שלי.
ואם זה מחמיץ?
רק אם זה מחמיץ, אחריות עליך. כל השאר זה אחריות עליי. זהו. החידוש הוא שישר...
כל השאר אחריות עליי, זאת אומרת שאם עולה, אני משלם.
אני לא משלם, זה שלי. מה שיקרה זה שלי. אני רק משאיר אצלך את האחריות אם זה מחפיץ. משנה. יש לנו סוגיה בבבא קמא, סוגיה שזה נהנה וזה לא חסר. אתה עוזב את הדירה שלך לפסח, אני יודע שאתה עזבת את הדירה, אני נכנס, אני חי שם כל הפסח. אתה פתאום מגיע בסוף פסח, מוצא אותי שם, אתה אומר לי, רגע, אתה היית בדירה שלי, אני גר במידטאון מנהטן, תשלם לי, מה, אתה יודע, כל יום פה שכירות, זה 300 דולר, תשלם לי, חיית בדירה שלי, שבוע ימים, זה, נו, שבוע ימים, 7 כפול 300, 2,100 דולר, תשלם לי. אני אומר לך, מה, עלה לך משהו? לא מבין. מה אכפת לך? אני השתמשתי במשהו, בסך הכל היה לי קורת גג על, על הראש שלי, מה עשיתי לך? אז יש לנו חילוקים, האם אני בן אדם שאחרת הייתי צריך לזכור חדר בבית מלון, או יש לי בית, אני רק רציתי קצת שקט מהילדים. האם אתה בן אדם שסתם ככה היית מזכיר את הדירה, או אתה בן אדם שבמילא היית משאיר את זה ככה? אז יש כל מיני חילוקים. המשנה שלנו דנה במציאות שאתה נותן לי הלוואה, אני אומר לך, תשמע, תלווה לי, אני רוצה לקנות דירה. תלווה לי אתה 100,000 דולר, תגור בדירה שלי שנה. מה זה? מה? לי לא אכפת, תגור חינם שנה, תלווה לי את 100,000 דולר, עוד שנתיים שלוש, אני אשלם לך, אני אכתוב שטר, ואתה תגור שם שנה. השנה הזו מגורים שווה את 40,000 שקל, נכון? אז פה יש לנו מציאות שזה בעצם ריבית. מה אני עושה? אני נותן לך מתנה, תמורת הלוואה. במקום לשלם לך עוד כסף, אני נותן לך מגורים. אז אומרת המשנה, המלווה את חברו לא ידעו בחצרו חינם. אם אתה נותן לי הלוואה, אל תבוא לגור אצלי חינם, אל תהיה פתאום אורח אצלי שנה שלמה, אתה לוקח חדר מהבית. ולא יזכור ממנו בפחות, וגם אם אתה רוצה לזכור ממני, אתה בא ואתה אומר, תשמע, אני רוצה לזכור ממך את הרכב לשבוע. זה עולה 50 שקל לשבוע, נכון? מה 50 שקל? איפה תמצא רכב 50 שקל לשבוע? אלא מה? אתה בעצם אומר, אני נתתי לך הלוואה, אז אתה תעשה לי טובה. אז אתה בעצם רוצה להרוויח מההלוואה הזו. אומרת הגמרא, אל תעשה את זה מפני שהוא ריבית. הגמרא עוד תגדיר, אנחנו רק בהתחלה הסוגיה, רגע. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אבל תשמעו הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אינו צריך לעלות לו שכר, למרות שישנו כלל. אם אתה גר אצלי ואני לא יודע מזה, אתה לא צריך לשלם. הגמרא שם מגדירה שמדובר שאני לא הייתי, לא תכננתי להזכיר את זה. וכן, ואתה כן היית צריך לשכור דירה. אתה צריך מקום לגור בפסח. אז אתה נהנה ואני לא חסר. זה נהנה וזה לא חסר. אתה נהנה כי לא היית צריך לקחת חדר בבית מלון, לא היית צריך לשכור דירה. אני לא עלה לי כלום כי לא תכננתי להזכיר את המקום במילא. כן? בסדר, אפשר לומר ככה, אפשר לומר שיש לי חברים שמשאירים אצלי מפתח, והם עוזבים לפעמים לחג שלם. עכשיו, אני עם ההורים שלי באים, אני צריך לזכור בשבילם חדר בית מלון. אני אומר, תשמעו, הוא לא יודע, הוא לא בבית, לא עולה לו כלום, מה זה משנה? בואו תשכבו אצלו. אז אני, כמובן, יש לי הסכם עם השכנים שלי, אני לא עושה כזה דבר בלי לידע אותם, אבל אילו בן אדם היה עושה את זה, אז זה נהנה, הוא מרוויח, וזה לא חזר, זה לא עלה לשני כלום. לא מדובר על מציאות שהוא הפעיל אורות והשתמש בחשמל. מדובר סתם, הוא השתמש בחדר.
אבל זה כן חסר לו, איך אתה יודע, הוא לא יש בו משהו?
מדובר על מציאות שהוא לא חסר. בוא נאמר, אנחנו שכנים. יש לו חצר מאחורה יחד. אנחנו מדברים בדיעבד, נכון? אנחנו לא מדברים לעשות לך תחילה. האם אתה יכול לתבע אותי לכסף? יש לו חצר, חצי שלי, חצי שלך. אתה עוזב לחג, לא קרה שום דבר בחצר. אני רוצה לשים אוהל, ושבלילה יישן אורח שלי באוהל בחצר שלך. זה הכל, עלה לך משהו? כלום. הרווחתי כסף? כן. סתם ככה לא היה לי איפה לשים את הרוח הזה. אז אומרת הגמרא, אמר רב יוסף ברמניומי, אמר נחמן, אף על פי שאמרו, למרות שישנו את הכלל, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, במציאות שזה זה נהנה. הוא היה סתם ככה צריך שלם על זה אחרת. אבל זה לא חסר, האחר לא היה מזכיר את החצר, אינו צריך לעלות לו שכר, למרות שכללית הכלל הוא אתה לא צריך לשלם על זה נהנה וזה לא חסר. הלווה ובדר בחצרו, אבל במציאות שהיה פה הלוואה, ואז אני רוצה לבוא לקחת ממך את הטובה הזו, אז אנחנו אומרים צריך לעלות לו שכר, כן צריך לשלם על זה.
הראשון אומר שהוא לא הרס כלום, לא חסר כלום, אז הוא יכול
לתבוע
אותו או לא?
לא יכול
לתבוע
אותו לכסף.
ואם
עכשיו מלכתחילה, אם אני רוצה לקחת ממך טובה אחרי שלקחתי ממך הלוואה, אז אל תעשה את זה, נכון? אם שוב, אני נתתי לך הלוואה, ועכשיו אני רוצה לקחת לך טובה, אז אי אפשר.
כאילו אתה נתת למישהו, ואז אתה בא אליו.
לקבל טובה ממנו, כן. אז אנחנו אומרים, תשלם לו על הטובה הזו. מייקה משנת נינה. אומרת, מה החידוש? זה המשנה שלנו. המלווה את חברו לא ידעו בחצרו חינם, ולא יזכור ממנו בפחות, בימי שהוא ריבית. אל תיקח ממנו טובות, זה ריבית. אומרת הגמרא, אם היא מתניתי, אם רק היה לי את המשנה. הווה מינה, אני מיני בחצר דקיימה לאגרא, הייתי חושב, המשנה מדברת במציאות שיש לי בית מלון. על מה המשנה מדבר? לי יש בית מלון, אתה לקחת, אני לקחתי ממך הלוואה, עכשיו אני לא יכול לתת לך חדר חינם לשבוע. המשנה מדברת המציאות שזה ברור שאני נותן לך משהו שהייתי מרוויח ממנו, אבל בגלל ההלוואה אני אתן לך אותו. וגבר דוד למגר, ואתה צריך לזכור חדר בבית מלון. הייתי חושב שזה מה שהמשנה מלמדת אותנו. אבל חצר עוד לא קיימה לאיגרא, וגבר עוד לא עביד למגר אימא לא, הייתי חושב, מה עם מציאות שאתה, זה לא בית מלון, זה החצר שלך, וזה לא בן אדם שהולך לזכור בחדר בית מלון, מקסימום הוא יצטופף מהילדים שלי בחדר. אני לא צריך לזכור בשבילו דירה, אלא מה זה יותר נוח לי, לתת לו חדר בדירה שלך. אולי זה כן בסדר, כי פה אין מצב שזה מוכח שהיה פה כסף, אם החצר היא לא חצר שאתה הולך להזכיר. והאדם הוא לא אדם שהולך לזכור חדר. אני יכול לישון אצלי בבית, הילדים בלבלו לי את המוח, אבל אני יכול לישון אצלי בבית, אני לא צריך את זה, לא הייתי משלם כסף על החדר הזה. אז לא חסכת לי כסף, זה נוחיות, יופי, אבל זה לא כסף. הייתי חושב אולי במציאות כזו אני כן יכול ללכת לישון אצלך בבית, כמה שמלן שגם במציאות כזו לא. זה משל רב יוסף בר מניומי ציטט בשם רב נחמן, הוא בא ללמד אותנו אפילו במציאות שאתה, זה לא מקום שאתה הולך להזכיר, ואני לא הולך לזכור, בכל זאת לא לקחת את הענה הזו. איקה דאמרי, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו במשנה, הדר בחצר חברו שלום דעתו אינו צריך להעלות לו שכר, הלוויני בדור בחצרי צריך להעלות לו שכר. אז יש אומרים שזה היה הממר של רב יוסף בר מניומי. מן דאמר, מה ההבדל בין שני הממרות האלה של רב יוסף, כן? מן דאמר הלוואו, מה החילוק? פה הוא בא לומר לנו שלומר לבן אדם הלוויני ודור בחצרי. המקרה הראשון היה שזה לא היה מותנה מראש, זה לא היה כל כך ברור. קודם היה את הלוואה, אחר כך באתי לקבל את הטובה. זה דבר אחד. הציטוט השני הוא שבזמן העסקה אני אומר לך, תשמע, תן לי הלוואה 100,000 שקל ותגור אצלי. שאמרתי את זה יחד עם העסקה. אז זה כבר דבר אחר.
מראש
אמרתי את זה. שאלה היא האם אמרתי את זה מראש או לא. זה הבדל בין שני הציטוטים של רבי יוסף בר מניומי.